דרך החיים, הרב קשתיאל, ט' אייר, יום שישי.
בסוף משנה י"ג, ואמר נדרים סייג לפרישות. דבר זה כנגד מעשה האדם. כן, רבי עקיבא אומר שבשביל להגיע לפרישות, בשביל להגיע לתיקון המידות והמעשים הטובים, צריכים נדרים. כי מעשה האדם, גם קניין האדם, אנחנו מדברים על קניינים, יש קניין של תורה, יש קניין של חוכמה, יש קניין של ממון, ויש קניין של הרגלים טובים, הרגלים של מעשים טובים בנפש. תודה רבה. וגם כאן צריך לקנות, אם זה לא יקרה לבד. אדם לא לבד פתאום יעשה מעשים טובים ויוצא למידות טובות. צריך לעמול על זה, כי יצר לב האדם, יצר הרע, הוא בטבע מנעוריו. אדם שנולד בהתחלה, יש לו יצר רע מאוד חזק. הטבע הבסיסי של האדם הוא להיות אגואיסט, להיות אנוכי. ילד קטן, בן יומו, תינוק בן יומו, הוא מאוד מאוד אנוכי, מאוד אקוצנטרי. זה לוקח זמן, צריך הרבה עבודה חינוכית, הרבה התמודדות, הרבה עמל, כדי לצאת מהקליפה האגוצנטרית, ולהיות אדם קצת יותר סביבתי ואיכותי, ותורם לה, ואכפתי ורגיש ומבטר. זה לא נולד עם הטבע, זה לא נולד בטבע. לא נקרא פעולות ומעשים הרעים קניינים. הדברים הרעים הם לא קניינים, הם טבע. להיות אנוכי, זה לא צריך לקנות את המידה הזאת, לעבוד על זה, להיות אנוכי. זה פשוט, זה הזורם. אין ראוי שיקרה קניין דבר שנולד עם האדם בטבע, משנינה רוצאת מאימו. אלא מה צריך עמל, מה צריך לקנות? את המעשים הטובים, זה קשה. זה קניינים. כי אם ילך האדם אחר טבעו, אם תזרום עם הטבע שלך, אין אל האדם מעשים טובים, אתה לא תעשה מעשים טובים. אם תזרום עם החיים, כפי שאתה, כפי שהאדם זורם בילדות, הלאה, הוא לא יישאר ילד קטן, הוא יישאר אנוכי ופרטי. לכן חייבים הרבה קניין, הרבה עבודה, והשיטה הכי חזקה זה שיטת הנדרים. נדרים, סייג לפרישות. רוצה להיות פרוש, מה זה פרוש? אדם שהוא נבדל מהאנוכיות, מהצרכים הנמוכים שלו, כמו פרשת שבוע, קדושים. כשאדם כאשר יצגו גובר עליו להמשיך אותו אחר יצרו שנולד עמו, הוא צריך לנדור נדר. אין דרך אחרת להתמודד עם היצרים אלא נדרים. מה זה נדרים? לקחת נושא ולשים עליו סרט אדום ולעשות ממנו עניין ולצאת לקרב. נדר זה, זה סוג של קרב, כמו שמספר את הגמרא על שמעון הצדיק, שאמר מימר לו אחד ישם נזיר, אלא פעם אחת, מספור המפורסם, על אותו נזיר שראה שיצרו גובר עליו, אז הוא נדר נדר. זאת אומרת שמה זה נזיר להשם, פרישות? הכל זה בשביל שלא יימשך האדם אחר יצרה שנולד עמו. לכן נדרים, סייג לפרישות מן האווירה.
נדרים זה משהו חיובי? נדור לעשות, לא רק להימנע.
נדור גם לעשות וגם להימנע. רק צריך לעשות זה בחוכמה. אבל העיקרון הוא מאוד חשוב. מה זה נדרים? נדרים זה בעצם החלטות שאתה מחליט, על זה אני מתאבד, על זה אני מסתער, אני לא מבטר. מלחמה, זה יוצאת למלחמה. אין דרך אחרת לקנות מידות טובות ורגילים טובים, אלא על זה שאתה מקבל על עצמו החלטות, בין אם זה בצורה פורמלית של נדר, בין אם לא מקבל החלטות, ומלחם עליהם, ואימא עומד על כך. צריך, רק ככה, רק במאבק, אדם יכול לקנות מידות טובות. אם הולך אחר טבעו, אז הוא לא יקנה מידות טובות. צריך להתגבר כל הזמן. והדבר האחרון, סייג לחוכמה, שתיקה. גם כאן, כדי לקנות את החוכמה, זה לא קל. החוכמה היא לא טבעית לנו. האדם הוא בעל חומר, הוא לא שכלי. אדם באופיו, הוא לא מחפש את החוכמה, אלא מחפש דווקא את הרווחים, את התוצאות. האדם לא מעניין אותו כל כך להחכים באופיו, אלא מעניין אותו לקחת, לקבל. זה חומר. רואים שהאדם בטבעו נולד בלי שכל. צריך בשביל לקנות שכל, צריך ללכת לבית ספר, צריך מבחנים ושיעורי בית. זה לא פשוט, זה לא טבעי. לכן סייג לחוכמה שיהיה אדם שכלי. כדי להיות בעל חוכמה, הדרך היא שתיקה. על ידי שתיקה יקנה את השכל. איזה שתיקה? כמו שהתבר למעלה, ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. כשאדם שותק בענייני הגוף, לאט לאט הוא משתיק, הוא משקיט קצת את הקול הזה שהגוף משמיע, ונותן לאט לאט מרחב ומקום לחוכמה להתחיל להתבטא. לכן כדי להתחיל לתת לחוכמה מקום נכון בחיים, הדרך היא להשתיק ולהשקיט את קולו של הגוף. נכון שאנחנו חיים בגוף, ואם אנחנו משתדלים לא לדבר על עניינים גופניים, זה כבר קצת יוצר איזה איזון. נפתח לנו הראש, נפתח לנו הלב, לעסוק בדברים קצת יותר משמעותיים. כי השכל וכוח הדיבורי מחולקים בו. כוח הדיבורי הוא גשמי. כאשר יתגבר אחד, יחלש האחר. אם אתה יותר מדי מדבר על עניינים גשמיים, זה תופס את הנפש. כי הדיבור הוא דבר מאוד חזק. מה שאתה מדבר, שם אתה תהיה. אתה מדבר על עניינים גשמיים, שם אתה תמקם את האישיות שלך. לא תוכל לעבור לעולם השכלי. הראיה הגדולה של עת הזקנה שנכנסים לכוחות הגופנים, יתגבר כוח השכל. כי השכל וכוחות הגוף מחולקים והופכים, לכן ראוי שיהיה השכל גובר, כאשר הם כוחות הגשמיים פועלים. כאשר יפעל כוח הדיבורי, לא נמצא השכלי בכוחו, כי אין שני הפכים נמצאו כאחד. דברים אלה מבוארים למעלה, והתבהר אלו ארבעה דברים. נראה מה שאמר סייג לחוכמה שתיקה, ולא אמר שתיקה סייג לחוכמה. הרי כל המשנה, לשון של המשנה, היא נדרים סייג לאושר, מעשרות סייג... נדרים סייג לפרישות, מעשרות סייג לאושר. פתאום פה חילף את הלשון, הוא לא אמר שתיקה סייג לחוכמה, אלא חילף את המילים סייג לחוכמה שתיקה. למה שינה את הסדר דווקא פה? כי דרך התנא לשנות כך באחרון, לא דיו שהוא אחרון, זה פשט להראות לך שהגענו לסוף המשנה, ולומר כאילו ארבעה דברים כוללים כל הדברים שהם צריכים סייג, וזה האחרון, זהו, לא צריך יותר מזה. אתה עשה את כל זה, אתה מסודר, כי אין עוד להוסיף את דברים שצריכים סייג. רק חוכמה צריכה סייג כמו שהתבהר, כי ארבעה דברים מיוחדים דווקא שהם צריכים סייג. וכשאמר נדרים סייג לפרישות, איך לפניך החוכמה נשארת לגדור ואין עוד. זאת אומרת, זה הדבר האחרון שצריך לטפל בו. לכן אמר סייג לחוכמה שתיקה, כי החוכמה ידוע מיד שאנחנו צריכים לדבר בשיעור הרביעי הנשאר. עוד משנה של רבי עקיבא. הוא היה אומר, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר כי בצלם אלוקים עשה את האדם. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם. חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, חיבה יתרה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. הר"ן מאוד מאוד מעריך את המשנה הזאת, מאוד מעריך, כי יש פה נושא מאוד כבד, והוא המושג העליון שנקרא צלם אלוקים שבאדם. מאמר זה קבע רבי עקיבא כאן, מפני שאמר לפני זה נדרים סייג לפרישות. זה אמר שרואי אדם שיעשה סייג וגדר אליו. כמו שאדם יש לו קרם חביב, לפי מדרגת הקרם, עושה סייג אליו. כן, קרם שהוא מאוד איכותי, מביא עבד הפירות. גדר טובה, גדר חזקה. אבל אם יש לו שדה של ירק, שלא מרוויחים עליו הרבה כסף, אינו עושה סייג וגדר אליו. למי עושה גדר? לקרם. הקרם חביב. אז אם כן, זה מתחבר למשנה הקודמת. למה לעשות סייגים? למה אנחנו דורשים לעצמנו דרישות גבוהות? כי הפוטנציאל שלנו גבוה. כי חביב אדם שנברא בצלם. אז בגלל שהפוטנציאל האנושי שלך הוא כל כך גבוה, בגלל שהנשמה של האדם היא נשמה כל כך מיוחדת, לכן אנחנו מציבים דרישות, רף מאוד גבוה של דרישות כלפי האדם לפי הפוטנציאל, ויוצרים גדרות וחומרות וסייגים, בגלל שזה דבר מאוד משמעותי, נשמת האדם. נכון, אם לא היינו בני אדם, לא היינו דורשים עצמנו כל כך הרבה דרישות, ולא סייגים ולא גדרות. אז יוצא שדווקא לפי מעלת האדם, ככה הדרישות והציפיות וגם הסייגים בהתאם. לאדם יש מעלה עליונה מאוד, לכן אתה נשמת בך ויתעלה את פרשת הנדרים. כדי שיעשה אדם סייג בגדר, לא לקלקל את המעלה שלו, את המעלה כל כך גדולה, יש לך פוטנציאל כל כך עליון, תיזהר, תשמור עליו, תוציא אותו לפועל, תעבוד על זה, כי אתה נבראת בצלם. כמו שחזל דרשו שנסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה, אתה רואה, תסתכל, אתה רואה מה עלול לקרוא לבן אדם, לקלקל לצלם לוקים שלו, סוטה, תיזהר, תפוס את עצמך, תשמור על נשמתך, על צלם אלוקים שבך, שלא תבוא לקלקול. המשנה בנויה בשלבים, מדרגות. חביב האדם שנברא בצלם, אחר כך חיבה יתרה נודעת לו. מה זה חיבה יתרה נודעת לו? מה באת להוסיף בזה? היא נברא בצלם, בסדר, אז מה זה חיבה נודעת לו שנברא בצלם? אותו דבר קשה אצל ישראל, כתוב חביב ישראל שנקראו בנים, וחיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים. מה התוספת בדבר הזה? אם נקראו בנים, אז אנחנו יודעים שאנחנו בנים, וטוב לנו ככה. לא, קשה. מביא ראיה, בצלם אלוקים עשה את האדם. לכאורה למה לא הביא פסוק, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, לתאר את הפסוק. צלם אלוקים ברא את האדם, זה פסוק מפרשת נוח, אחרי המבול. זה כבר פסוק מאוחר. תביא את הפסוק שמתאר, מה שנקרא מהשטח, שידור חי, איך שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, צלם אלוקים. תביא פסוק בספר בראשית, מבריאת האדם ממש. וגם אותו דבר לגבי בנים אתם השם לוקחים, זה פסוק עם פרשת ראה, בנים השם אל השם לוקחים, ממש בסוף התורה. למה אתה לא מביא פסוק שמתאר שוב את יצירת ישראל, שם ישראל נוצר בספר שמות, בנים בחורי ישראל, שזה ברגע היצירה, הנה הקדוש ברוך הוא קורא לנו בנים. זה פסוק יותר שורשי, יותר מקורי. מאוד קשה שנאמר, שאמר חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. לפי הנראה הכל הוא חיבה אחת, לכאורה זה לא נושא נפרד, הם בנים ולכן ניתן להם התורה שכלי חמדה. אז למה זה חביבות בפני עצמה? ולמה התורה פה נקראת כלי חמדה? זה ביטוי מיוחד. תגיד שניתן להם התורה, למה לדבר ככה בלשון כזאת מסביב? ועוד עיקר הפירוש של צלם אלוקים, בוא ניכנס לאובי הקורא. אומר המהר"ל, לא ידענו מה זה הצלם, מה הכוונה צלם אלוקים. אם צלם אלוקים הכוונה תיאור הגוף, המראה של האדם, אין לומר כלל שזה צלם אלוקים, זה לא אומר לך שהשם יתברך תיאור הגוף. מה נגיד שצלם אלוקים הכוונה האדם שנברא שהוא גוף? ודאי שלא. כמו שגם אומר הרמב״ם במקדמת מורה נבוכים, בתחילת מורה נבוכים, גם מדבר על זה רב חיים מוולוז'ין בתחילת נפש החיים, שאם בצלם הכוונה כמו, אז לא שייך לומר שהיא הכוונה פיזית, אנחנו לא דומים לקדוש ברוך הוא. ואם תפרש בגלל זה כשיטת הרמב״ם, שיטת הרמב״ם מורה נבוכים, שצלם אלוקים הכוונה השכל, כך פותח הרמב״ם את ספרו מורה נבוכים, וזה הצלם שנזכר בכתוב, טוב, אומר המהר"ל, אני לא כל כך מסכים הרמב״ם, וזה נושא מאוד מאוד גדול במחשבת ישראל, סוגיה מאוד כבדה, מה זה צלם אלוקים. השיטת הרמב״ם שזה השכל. אומר המהר"ל, אני לא נראה לי ככה, כי כתוב כאן חביב אדם, זאת אומרת שזה משהו ייחודי לאדם שאין לו מלאכים, ולכאורה גם הרמב״ם יודע שלמלאכים יש שכל. הרמב״ם בעצמו קורא למלאכים שכלים, אז לכאורה אתה אומר חביב אדם משהו ייחודי לאדם. מה אני ייחודי לאדם שיש לו שכל? זה לא ייחודי לאדם, למלאכים יש גם שכל. מה שאדם חביב מנהמבה, ודבר זה צריך לומר, אם תאמר שהכוונה רק בהשוואה לבאמנו, זה פשיטה. לדעי פירוש חביב גם מן המלאכים, וזה מה שבמשנה בא להדגיש. אז לפי זה לא הגיוני לומר שמדובר על שכל. גם נפש החיים הרבחה ולא שם, גם כמו המהר"ל, גם הוא מתנגד לומר שהכוונה שכל, בגלל שחביב אדם הכוונה חביב מן המלאכים. זאת אומרת שבאים יותר כאן מעלה על המלאכים, אז לכן זה לא שכל, זה משהו אחר. ודאי יש למלאכים דעת וחוכמה. אפילו אם תאמר, כי לא בא לומר כשיש לאדם מעלה יתרה, שהוא בתחתונים, בכל מקום היה זה נכלל, השם החביב אדם שניתן לו תורה, שתורה ודאי חוכמה ודעת. אם תאמר שמעלת האדם שניתנה לו תורה, אז תגיד את זה. אלא ודאי שיש פה נושא בפני עצמו, שנקרא צלם אלוקים, שלא מצד התורה, אלא ערך עצמי לאדם, שבו הוא גדול מהמלאכים, שנקרא צלם אלוקים. המהר"ל מאוד מעריך בזה, בתפארת ישראל גם, אני חושב פרק כף או משהו באזור שם, בוויכוח בין משה לבין המלאכים על נתינת התורה, ומשה מנצח את המלאכים, שם אומר המהר"ל, משה מנצח כי למשה יש מעלה צלם אלוקי, כך הוא כותב. זאת אומרת, בסוף שצריך להגדיר מה המעלה של האדם על המלאכים, שבזכותה הוא מקבל תורה, זה יש מעלה שנקראת צלם אלוקי.
לא בגלל שזה, שמה שמשנה פה מדברת זה אדם יחסית לנבראים פה בארץ.
כן. אבל המהר"ל לא נראה לו
הפירוש הזה.
זה יחסית לכולם נבראים. יש לפרש. כתוב, העברה אלוקים את האדם בצלמו. ודאי אין הפירוש שיש לשם בך צלם לדמות. ודאי לקדוש ברוך הוא אין צלם. אין לו דבר כך כלל. צלם זה פסל. נכון? להעמיד צלם בהיכל. צלם זה משהו פיזי. זה מראה חיצוני. אלא ודאי כתוב בה לומר, כי כאשר בא לרמוז בתמונה הגשמית מה שנמצא בקדוש ברוך הוא בעיון נבדל מן הגשמי, ודאי יכול אדם לצייר בעניין הגשמי דבר נבדל בלתי גשמי. למשל, דמיון זה, כאשר בא לצייר שהשם דרך מלך על הכל ואין עליו במציאות, הנה יצייר תמונה בזקיפה, ודאי השם לתת שום תמונה חס וחלילה לשם יתברך. דבר זה אסור בוודאי לאדם מצד השכל שבאדם שמשיג הדבר כפי משהו שמתבהר. אבל מכל מקום, מה שניצב הקדוש ברוך הוא מצויר באדם הגשמי, שבריאתו של האדם בזקיפה, לא כמו שאר בעלי חיים הולכי שכוח. ומי שהולך שכוח הוא מורה שיש לו אדון, כך הולך שכוח כמו עבד שהולך שכוח לפני האדון שלו. ולשם נדבך אין עליו, לכך האדם שהוא בזקיפה נאמר עליו שהוא בצלם אלוקים. כלומר, כאשר אחד בא ליתן צלם ותמונה גשמית מה שנמצא בו יתבח בלתי גשמי, הנה האדם הוא בצלם אלוקים. כלומר, בצלם הכוונה משל. כשאתה רוצה ללמוד על תכונותיו של הקדוש ברוך הוא, היצור שהכי מהווה משל מדויק לתכונות האלוקיות, נכון שהתכונות האלוקיות הן מופשטות והאדם הוא יצור גשמי, אבל האדם כיצור גשמי הוא מהווה את המשל הכי טוב לתכונות הרוחניות של הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא למשל הוא מלך, כמו שאומר. אז כשרוצה להגיד משל למלכות, אתה אומר מישהו שהוא עומד מעל אחרים ומסתכל עליהם מלמעלה. אז האדם בטבע הוא היצור היחידי שהוא זקוף. זה האופי שלו, שהוא מזדקף. פעם מישהו שאל אותי על תרנגולים ועל בנות יענה. אני חושב שזה לא קשה.
אין אפשרות אחרת.
כן, אבל אני חושב עוד דבר. תרנגול לבת יענה, העיניים שלהם כל הזמן באדמה, וכשהם צריכים משהו, הם מתכופפים אל הקרקע. נגיד שתרנגול אוכל, מה הוא עושה? מתכופף. האדם, כשהוא אוכל, מה הוא עושה? מרים את זה אליו. זאת אומרת שהאדם שומר כל הזמן על מעמדו, הוא לא מתכופף, הרי אתה בן אדם אוכל ככה, אדם כל דבר מביא אליו, אדם לא מתחבא בתוך הסלעים, בתוך המערות, אדם בונה בית, לוקח את הטבע אליו. זאת אומרת, אנחנו לא מתכופפים לטבע אף פעם, אנחנו בונים, מביאים את הטבע אלינו.
גם האדם זה היצור היחיד שכשוטר הוא מרים תורש ממש למעלה, כל היצור שאתם מלמטה ממש.
אוכל יודע, כשהיה אוכל מרק, כולם היו מסתכלים. הוא היה מקפיד לא לכופף את הראש. הוא מקפיד שאמר, אני בן אדם, צלם אלוקים. אנחנו מתכופים למזון, אז הוא היה אוכל ככה, אתה אומר, אתה מסתכל לאכול ככה, זה מאוד קשה. להביא את הכף עד אליך, בלי להזיז, בלי לכופף את הראש. כך הוא היה אוכל. כל אל שבת, כל התלמידים לא מסתכלים, אז רב ציוד אוכל מרק. גם אצל הרבס, ככה. האדמו"רים, ככה הם גם, הם מאוד מקפידים על זה, ולכן הם תמיד היו שמים סינר כזה. אדמו"רים עושים סינר בטיש, הם מאוד מקפידים לאכול ככה. האדמו"ר יושב כמו מלך, הוא אף פעם לא יוריד את הראש כשהוא אוכל. הוא יושב ככה, יביא את הכל אליו. למה זה מלכות? אנחנו מתכופפים לחומר. למה שונה, זה אצל. אז האדם הוא משל לריבונו של עולם. כמו שהקדוש ברוך הוא לא מתכופף למציאות, אז היצור היחידי שמהווה משל לריבונו של עולם, שהוא מלך, זה האדם. אז אין הכוונה שאלוקים הוא גוף, אלא שהאדם בתבניתו הגופנית, בצלם דמות תבניתו הגופנית, הוא מהווה משל העליונים להנהגה האלוקית. אז מבשרי, אומר איוב, איך זה אלוקה. האדם הוא משל להנהגה האלוקית. ודאי כאשר יתואר השם ברך בעולם הזה, כשמדברים מצד השכל, אם אתה רוצה לתאר את הקדוש ברוך הוא בצורה מופשטת, שכל האדם, ודאי שהוא מתואר מצד השכל הנבדל, ולכן מצד זה עשרה תורה, כל צלם וכל דמות לאדם אשר הוא בעל שכל נבדל, אסור לעשות פסלים, כי אנחנו ודאי עוסקים בעולם הרוח המופשט. לא ריתן כל תמונה. טוב, זה מצד האמת המופשטת. כשישראל מדברים במעלה הנבדלת הבלתי ישמית, ודאי אין צלם ועוד דמות, כלום. אבל כשאנחנו כן רוצים לדבר בתור משל, אז אנחנו מסתכלים על האדם בעולם הגשמי, ומצד העולם הגשמי כמשל, אז האדם הוא יצור שהוא בצלם אלוקי. כמו שאנחנו מברכים בשבע ברכות, אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו. לא אמרו שהאדם הוא בצלם דמותו יתברך, אבל על הבריאה נאמר, על הבריאה, הבריאה היא בעולם הגשמי אשר יצר את האדם. פה בעולם הזה הגשמי ברא אותו בתור משל לעולם הרוחני. לפיכך, כאשר נתבח נראה לנביאים, למשל, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה לנביא, אז הוא לא מדבר איתו רק בעולם המופשט, אלא הוא מדבר דרך משלים. כל הנביאים זה הכל משלים, משלים, משלים. אז כשהקדוש ברוך הוא מדבר במשל, אז הוא משתמש בתיאורים אנושיים. אל תאמר לא טוב משל, נכון. משה רבנו זכה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו לא דרך משל. כך אומר רמב"ם מורה נבוכים סוף חלק ב', משה רבנו הקדוש ברוך הוא דיבר איתו בלי משלים. כמו שאמר פרשת בעלותך, פל פה הדבר בו מראה ולא בחידות. אין חידות, אין משלים. טוב, זה רק משה. אבל הנביא הנורמלי, סתם נביא פושט רגיל, שגרתי, הוא לא ראה בספקלריה המהירה. אין לו, הוא צריך להשתמש במשל. כי אין כל נבואתה מדרגת משה. נבואה, משה זה נבואה נבדלת לגמרי. על משה נאמר לא יראה אני אדם וחי. עכשיו הנביאים אין את המדרגה הזאת. הנבואה שלהם היא לא נבדלת. הם חייבים משל, אנחנו בעולם הזה. אז לכן, כשרוצים לתאר את הקדוש ברוך הוא, משתמשים תמיד באדם. והירא על הכיסא דמות כמראה אדם. זאת אומרת שאתה רוצה להיפגש במשל מה זה הקדוש ברוך הוא, המשל הוא אדם. אז יחזקאל רואה דמות כמראה אדם, זה מראה כבוד השם.
גם ביחד, כמו שאומרים במהר"ל, שלא כמו הרמב"ם אומר שזה מול כל הבריאה, זאת אומרת שגם מול המלאכים, שכביכול הם כאילו יותר קרובים לקדוש ברוך הוא,
כי המלאכים לא מתארים, נכון, כי המלאכים הם לא מתארים בציור שלהם את הבחינה האלוקית. למה? כי המלאכים הם מתוארים כחיות. דברים התיאורים של המלאכים זה חיות. זאת אומרת שהם בתיאור שלהם לא מהווים משל למלכות של הקדוש ברוך הוא, אלא לעניינים אחרים.
אחרי שאצלנו דמות זה עצם היכולת לבחור לעשות טוב או רע, שזה גם מה שגורם לנו בעצם לבחור, אני חושב שאני מזדקף. גם כאילו מול הקדוש ברוך הוא אני מזדקף.
אתה בעל הבית. זה המלכות. אז לכן אנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא כשאנחנו מדברים במשל, תמיד תיאורים של בני אדם. הרמב"ם מאוד מדגיש את זה, מורה נבוכים, שלעולם גם כשהנביאים דיברו על הקדוש ברוך הוא במשל גשמי, זה לקוח רק מחיי האדם. הוא מורה את זה, מורה נבוכים, שלעולם לא יתארו את הקדוש ברוך הוא אפילו לא במשל מעולם החי. אף פעם. תמיד, 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 שהנביאים ידברו על הקדוש ברוך הוא, במשל, זה יהיה מהעולם האנושי. אף פעם לא יתארו את הקדוש ברוך הוא כמו מעולם החי. ב', גם כשתארו את הקדוש ברוך הוא בעולם האנושי, אז בצדדים המכובדים שבאדם, לא בדברים בזויים. אבל זה כל זה שיר הכבוד שאנחנו שרים, נכון? ביד נביאיך וסוד עבדיך, דימית הדר כבוד עודיך. אז איך הכל זה? כאיש מלחמות, יום קרב, חבש כובע ישפוט, כל זה, זה כן, הכל זה תיאורים אנושיים. כי האדם קומתו זקופה, וזה מורה על מלכות. לכן הוא הולך זקוף. האדם, בריאתו בעולם הזה, בצלם אלוקים. ויתואר לו יתברך מצד הגשמי, שם יתואר הכל גשמי. ידוע כל עולם הגשמי הוא כמו מלבוש של עולם הנבדל. למשל, כמו שהמלבוש מתואר הלובש, לא במיטתו של הלובש, רק לפי המלבוש שתואר בו הלובש, שנו המיטתו. זה לא המהות שלו. הלבוש זה רק סימן, זה רק מראה מקום, זה לא הדבר בעצמו. כך יתואר השם בך בעולם הגשמי, מצד העולם הגשמי, כשאנחנו רוצים להיפגש עם הקדוש ברוך הוא דרך העולם הזה, אנחנו משתמשים במשלים העולם הזה, משלים אנושיים. לכן האדם בצלם אלוקים מצד שהוא בזקיפה. ואילו בעלי חיים הולכים שחוח, כי הם תחת אדם שהוא המלך. תחתונים אין עליו, על האדם. אדם הולך זקוף כמדרגתו שיש לו, כי אין עליו התחתונים. ואם אתה בא להורות היושר שבו יתברך, עוד דוגמה, עד עכשיו דיברנו על המלכות. יש עוד בחינות בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא למשל, ישר, גם זה מורה זקיפה, קו ישר. כשאתה רוצה לתאר שהקדוש ברוך הוא משגיח בעולם, אז אתה שוב משתמש בתיאורים מעולם האדם. מצייר, כאילו יש לו עיניים. אז, אבל כל פעם העיניים האלו הם עיניים אנושיות. כמו שכתוב, עיני השם אלוקיך הבא מראשית שנה עד אחרית שנה. לשון רבים, עיתים ותורה, עיתים לרב וכו', כמו שאמר איוב, מבשרי אחסה אלוקה. וכאשר יתבונן האדם בציור גופו, תתבונן היטב היטב על המבנה של האדם בגוף, מזה תלמד על הקדוש ברוך הוא. העולם העליון שיעור קומה. תלמד עליך, תראה, יש לך שתי ידיים, ימין ושמאל, במחילה מהסמלים, איזה יד יותר חזקה? בדרך כלל יד ימין. ימין זה חסד, שמאל זה דין. אז איזה דבר יותר חזק? החסד יותר מהדין. ואתה רואה שצריך איזון של שניהם. כל מיני דברים כאלה שאתה מסתכל על האדם, תלמד על העליונים. כל מה שעלינו יש מים. לכן כל עולם הסוד בנוי על זה, שאת כל הפנימיות אנחנו לומדים דרך המשל של האדם. כל הספירות, הכל מתוך האדם הוא המשל, צור מבנה האדם הפיזי הוא משל לכל העולם העליון. כל עולמות העליונים עד המשל הקדוש ברוך הוא.
קודם אמרנו שאחד הכללים זה שמה שהרמב"ם מביא, שהקדוש ברוך הוא לא מומשל לדברים מזוהים באדם, אבל יש באדם דברים מזוהים.
נכון, ואנחנו לא נשתמש בהם כמשל. נכון.
אז אם צריך זה לא קם, חוץ מחלק מהמקומות?
כן, בזהירות.
יש דברים באדם שזה לא משל הקדוש ברוך הוא.
לכן
כהן בעלים. ולכן הגמרת הגמרה, מנשה אמר לי שמשה רבך לא יראני אדם וחי. אז מנשה תוקף את ישעיהו ואומר לו, אתה אמרת רואה את השם יושב על כיסא רם וניסה. אז מנשה הוציא את ישעיהו להורג, רצה להרוג אותו. אמר לו, אתה כופר. ככה מנשה המלך הרשע. אמר לו, משה אומר אי אפשר ואתה רואה, אתה כופר. אתה אומר, לא קשה, משה רבנו זה הספק להרה מהירה. ואותו נבדלת לגמרי, הכל מופשט אצל משה רבנו. הספק להרה מהירה, לא איראני אדם. כן הוא תמונה גשמית, מצד האמת המוחלטת. אי אפשר לראות שום דבר, כי הוא נבדל מהכל. אבל ישעיה לא מעלתה כל כך, ישעיה כבר משתמש במשלים, רואה את שנדח בכוח גשמי, צריך לעטוף את זה במשל, זה הספק לרע שינה מהירה, מה שנדברך דרך העולם הגשמי. כל המפגש שלנו ירבנו של עולם, זה דרך תבניות החיים שלנו. זה מלבוש שמתדמה בו הלובש. זה הפרש בין משה ושאר הנביאים, משה כתוב פה אל פה אדבר, שאר הנביאים בספק לרע שינה מהירה. רואים שנדברך הוא איך מלבוש גשמי, וכיסא דמות אדם כמראה אדם. אמר ביהודן, גדול כוחם של נביאים שמדמים את הצורה ליוצרה. רואים את האדם, ומהאדם לומדים על ריבונו של עולם. וישמע את כל האדם מדבר. ביהודן מביא עוד פסוק אחר, מחביר תפי מידן על הכיסא דמות כמראה אדם. משמעות מדרש זה, חידוש, שלא אמר כך עליו, מה חידוש זה? אין פירוש החידוש או מה שראת אין בך בדמות, שזה אינו חידוש כלל. חידוש של מה שאמר כאמרי אדם, כי סוף סוף עשה נביא דמיון בין היוצר ובין היצירה. אז אמר גדול כוחם של נביאים, שנביאים צורה ליוצרה. אין הפירוש כמו הרמב״ם, גדול כוחם של נביאים, כלומר, שמייחסים את הצורה, דיינו הצלם ליוצרה. אלא הפירוש שמדמים את היוצר, צורת האדם, אל צורת האדם. משתמשים בצורת האדם בתור משל להבין ולחקור את ריבונו של עולם. ולמה לא אמר מדמים את היוצר לצורה? כי בא לומר כמה גדול כוחם, שמדמים את הצורה למי שברא. אם מדמים את היוצר לצורה, לא ממש משהו בראה, פירוש זה ברור. אז אמר גדול כוחם שנביאים, אין דומה לזה מה שאמר בצלם אלוקים ברא את האדם. שם מדמה את האדם אל היוצר, בדרך לדמות קטן לגדול. מה שמדמים הגדול הקטן, שאמר כמראה אדם, על זה אמר גדול כוחם שנביאים. זאת אומרת, הוא בא לחדש חידוש גדול, לא רק שאלוקים ברא את האדם, בצלם אלוקים ברא את האדם, חידוש יותר גדול, שהאדם מרשה לעצמו כביכול, אבל הקדוש ברוך הוא בעצם נותן לאדם את הדרך הזאת להתרומם אל על, אל התוכן האלוקי, דרך המשלים, דרך צורת האדם. זאת הדרך שדרכה אנחנו הולכים ומתקדמים. הרמב״ם אומר שגדול כוחם של נביאים שמייחסים את הצורה ליוצרה, שכל דבר רואים את ריבונו של עולם, כל הזמן זוכרים את המקור האלוקי שעמד מאחורי הקלעים. וכל דבר, איך שבכל דבר מאחורי הקלעים ריבונו של עולם מסתתר, הוא פועל, כל הזמן רואים איך שהקדוש ברוך הוא אומר, אמר על זה מאוד יפה. ולדעתי זה לא מה שחזל באים לומר כאן. חזל באים לומר חידוש יותר גדול, שהנביאים לומדים את, על דרכי השם, לומדים את ריבונו של עולם מתוך הסתכלות על עצמם. זה בשריך, זה אלוק. כן. טוב, אז אנחנו באמצע המהלך פה, זה מהלך ארוך, מבאר את המושג צלם אלוקים. ותלך עצור טובות.